בינינו לבין האלוקות זה לא ואקום, זה לא פער אינסופי, זה פער אינסופי, אבל לא נמצא בדיוק מעלינו, נמצא מעל עוד איזושהי היררכיה. זאת אומרת, התמונה של הפילוסופים מציירת כאילו שיש פה איזשהו מצב שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, מלאכים, לא משנה, אבל כל העולם הנברא נמצא כאן, והאלוקות זה משהו מופשט עין, כמו שאומרים, אי אפשר לדבר עליו, אפשר רק להגיד מה הוא לא. למה אפשר רק להגיד מה הוא לא? כי כל מה שאנחנו אומרים נאמר בשפה שלנו. והשפה שלנו זו שפה ששייכת לעולמות הנפרדים, בבריאה, יצירה ועשייה. אני כבר מתאר את הפילוסופים במונחים של, של הקבלה, כן. ומעל בריאה, יצירה, עשייה, מבחינתם אין כלום. וזה ההתאמות בין בריאה, יצירה, עשייה לעולם שמעל הגלגלים, הגלגלים, מתחת הגלגלים, זה כבר דברים עתיקים, וגם רואים את זה פה. וזה כל העולמות של הפילוסופים. ולכן בעצם אצל הפילוסופים אין שום תיווך בין העולם הנברא לבין האלוקות, לבין הבורא. ולכן בעצם ממילא חייב להיות שהתיאורים היחידים הם תיאורים שליליים. החידוש של הקבלה הוא שיש משהו בדרך. יש תיארים חיוביים של האלוקים שזה כוחות, עולם האצילות ומעלה. כל האצילות, עולם האצילות זה רק החלק התחתון של האצילות. יש עולם אדם קדמון, קו וצמצום, דיברנו קצת על הדברים האלה. וכל העולמות האלה של האצילות זה בעצם עולמות שנמצאים בינינו לבין המאציל עצמו. עכשיו, כמובן שלא מדברים על המעציל עצמו, בזה עדיין אנחנו לא מדברים כלום. אבל התארים של המעציל הם תארים חיוביים, כיוון שהתארים האלה זה בעצם הכוחות או השמות שנמצאים בעולם האצילות. והם, זה תארים שהם שמות עצם בעצם. גם זה דיברנו קצת. זה עצמים נבראים. עצמים נבראים שתפקידם הוא להיות תארים של הקדוש ברוך הוא, או מאפיינים, או כוחות פעולה של הקדוש ברוך הוא. ואותם אפשר לתאר באופן חיובי לגמרי, הקדוש ברוך הוא, או המעציל, או האינסוף, לא המעציל אפילו, מתלבש בתוכם בצורה של יהיו וגרמו אחד וכולי, אבל אנחנו מדברים עליהם, ולדבר עליהם אפשר באופן חיובי. אז כמובן זה עדיין לא על המעציל עצמו, המעציל עצמו הוא מחוץ לכל הדיון, אבל עדיין אפשר לדבר בתארים חיוביים, זאת הנקודה שבעצם יש בקבלה ואין בפילוסופיה, וזאת, כשמסתכלים על זה כך, כמו שראינו פה, אז זאת בעצם לא סתירה אמיתית גם. כי הפילוסופיה צודקת בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. שם התיאור הוא נכון, גם הקבלה תסכים לזה. כל מה שהקבלה עושה היא מוסיפה עוד קומה. היא אומרת שיש עוד עולמות שנמצאים בין העולמות הנפרדים, בריאה, יצירה ועשייה, לבין המעטים. בעולמות ההם כבר אפשר לדבר באופן חיובי, כי זה בין כל כך מושגים שלא שאובים מהעולם שלנו. המושגים שאנחנו מדברים עליהם שם, ספירות, כל מיני דברים כאלה, זה לא מושגים ששאובים מן העולם שלנו. וכיוון שהם לא שאובים מן העולם שלנו, זה כל תפקידם, לתאר את האלוקות באופן חיובי, שזה הם נבראו. כל מה שאנחנו עושים בעולם הפילוסופיה, זה לתאר את האלוקות במושגים שבעצם נבראו כדי לשמש אותנו. מושגים שהם בעצם בשפה שלנו. אז לכן, אין לנו ברירה, אלא להתפתל עם תיאורים שליליים. אבל המושגים הקבליים, זה דבר שהמערכת המושגית לפחות, היא ניתנה. זה לא דבר שגילו אותו או המציאו אותו, זה דבר שניתן. ולכן זה ניתן לנו בדיוק בו בגלל שזה מערכת מושגית או עולם מושגים שבתוכו אפשר לתאר את האלוקות באופן חיובי. זה עולם מושגים ששייך להצילות. אפשר למצוא כל מיני משמעויות. אפשר לראות שספירה מסוימת משמעותה פה בעולם שלנו, בעולמות שלנו, איזושהי צורת הנהגה כזו או אחרת, אבל זה לא פירושה של הספירה. זה היטל שלה. היטל שלה על, על העולמות הנמוכים. זה לא היא עצמה.
זה שהוא חסר מובן.
זה לא חסר מובן, וזה בעצם הסוף של סעיף יוצא אותו. עכשיו אני מתכוון לקרוא אותו, כי איכשהו בכל זאת מתפתח, זה חסר מובן בניסוח. אבל זה לא חסר מובן. כי כשמדברים על זה, אז עובדה. אתה יכול לשאול אנשים, אני לא יודע מה ניסיונך בעניין, אבל תשאל אנשים שלומדים קצת קבלה ומשתמשים במושגים כאלה, ותראה שמתפתחת אצלם הבנה.
אבל אתה לא מנוסח?
לא יודע איך מנסחים הבנות בשום תחום, אבל פה ודאי שלא. אתה איכשהו מתחיל להשתמש במושגים, נצח, עוד, יסוד, חוכמה, בינה וכו', בצורה שאומרת לך משהו. עכשיו, מה בדיוק זה אומר לך? אני לא יודע. זאת מערכת מושגים שאתה מצליח לחיות אותה. מצליח להשתמש
באופן... אם אני מבין את זה, אז יש חזון הבעיה. אם אני מבין את זה...
לא, אתה מבין את זה באיזושהי תחושה...
אם אני מגדיר את זה בראש שלי, אז זה בעיה.
אתה לא מגדיר בראש שלך, אתה מבין. זה משהו אחר. אתה לא יכול להכניס את זה לתוך השפה שלך, לתוך הלשון שלך, ברור שלא. כל מה שאתה יכול להכניס זה לשם מטלים קטנים על העניין. זה קצת ויכוח שיש ללשם עם הרמח"ל ועם עוד יהודים עוד יותר קיצוניים מהרמח"ל, שטענו שכל הקבלה זה בעצם רק משל. אבל למעשה זה מתאר כוחות של הנהגה בעולמות שפה. והוא יוצא כנגד זה בשצף כתר, כי זה בדיוק הנקודה. אתה בעצם הופך את הקבלה לפילוסופיה בשפה אחרת. אבל זה בדיוק לא נכון. זאת אומרת, כל המשמעות של הקבלה זה מה שציטטנו כבר, לא יודע מי המקור לעניין, שבמקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה. זה לא תיאור של אותו דבר בשפה אחרת. זה איפה בעולמות הבריאה, יצירה, עשייה נגמרת הפילוסופיה. משם והלאה, זה האצילות מתחילה הקבלה. אז יש לה היטלים למטה. כל מה שיש למעלה זה כמו חותם ונחתם. יש לו משהו שמייצג אותו למטה, אבל זה לא הוא עצמו. ולכן יכולה להיות איזושהי הבנה חיובית באלוקות. הבנה כן, ניסוח והגדרות לא.
שהיא לא יכולה להגדיר את זה הקבלה? גם כן...
היא יכולה להיות בלי הקבלה, וזה מה שהרמב״ם אומר, שככל שאתה ממשיך עם התארים השליליים, בכל זאת מתפתחת אצלך איזושהי הבנה. כך הוא כותב במורה, וזה...
היא קשורה לזה
שההבנה הפנימית שלך היא יותר חזקה מיכולת הניסוח שלך. יכולת הניסוח והגדרה. יש בתוכך חלקים אלוקיים ש... הם יכולים לפתח תחושה של הבנה ביחס לאלוקות, לא אשליה של הבנה, תחושה אמיתית של הבנה ביחס לאלוקות. נכון שלנסח ולהשתמש בכלים האנושיים פרופר, שהם רק אנושיים, זה לא ילך. אתה חייב להגיע לתארים שליליים, אבל הרמב״ם מראה כנגד זה, בדיוק הוא מקדיש את כל העניין, שהוא אומר, ואל תחשוב שתארים שליליים לא אומרים כלום. תארים השליליים, אחרי שעשית את כולם, זה כל מה שאתה יכול להגיע באמצעות כלי הניסוח וההגדרה. אבל אחרי שעשית את כל זה, זה כמו פקטוחות, כן? חקתוכות זה שאתה יוצר את האות דרך חקיקת כל מה שמסביבה. אחרי שחקקת את כל מה שמסביב, נוצרה האות באמצע. זאת אומרת, שללת את כל הדברים מהקדוש ברוך הוא, באמצע נוצר משהו שהוא כן אומר לך משהו. נכון שאתה לא יכול לדבר עליו באופן חיובי, אבל אני חושב שזה די פשוט גם מבחינת ההרגשה, כל אחד יבחן את עצמו. נדמה לי שכן מתפתחת איזושהי הרגשה מה זה אלוקות. הרגשה חיובית. גם באמצעים של תארים שליליים. עכשיו, הקבלה מנסה לתת לזה איזשהם ניסוחים. מה זה ניסוחים? ניסוחים לא בשפה שלנו. כאילו, ממציאה טרמינולוגיה שמתאימה בדיוק לזה. אבל זה כל החידוש. זאת אומרת, לנסות ולתת ניסוח חיובי לאותה הרגשה היולית שיכולה להתפתח גם אצל הרמב״ם. אחרי שהוא שולל את כל הדברים שצריך לשלול. אז בעצם, אולי נקרא את סעיף י', נדמה לי שקראנו כבר את סעיף י', נכון? בוא נקרא אותו רק מהר, כי הוא בעצם מהווה איזשהו סיכום של הקטע שעוסק בתארים שליליים. אולי עוד הערה לפני כן, בסעיף, בעמוד הקודם, למטה יש איזושהי הערה בסוף העמוד. הערה, הפסקה האחרונה שם, בהערה כפתת, אז הוא אומר, לפי רבי חסדא קרשקא, שאור השם, מאמר א' כלל ג' פרק ג', אתם רואים? בעמוד פ' למטה, בהערות. פסקה האחרונה בהערות. ההערות הן גם של הנזיר, כמובן. לפי רבי חסדא קרשקא, שאור השם, מאמר א' כלל ג' פרק ג', תארי החיוב בלתי נמנעים. ואין הימלט מחיוב תארים עצמיים לא יתברך. אחרי זה יקרח כשירער על כל הטענה הזו של תארים שליליים, אך תלמידו בספר העיקרים, ספר העיקרים רבי יוסף בעל בועיה תלמידו של אחרי זה יקרח כש, מאמר שני וכו', מאמת דעת הרמב״ם שהתארים השוללים צודקים עליו. זאת אומרת, הוא לא מסכים עם זה. אבל אחרי זה יקרח כש זה ידוע, מי שרוצה, יש פה גם, זה מוזכר גם פה, בעמוד, מי שספר, בעמוד קופקף, אז הוא אומר, אחרי זה, הוא מדבר על ספר אור השם, יש לו השם תיאור ההשתלשלות של המחשבה. אז אחת החוליות זה רבי חסדא קרשקש בספר אור השם. אז סעיף ממדלת הוא כותב, רבי חסדא קרשקש באור השם שחרר תורת ישראל והפילוסופיה היהודית החדשה מעול הפילוסופיה האריסטואית האסכולית.
אומר גם ארבע.
נכון, זה דבר ידוע, כל מיני תיאורים של רבי חסדא קרשקש שמים לב שהוא לא שייך לסדרת הפילוסופים האריסטוטליים, היהודים האריסטוטליים. ולמעשה יש הרבה טענות שהוא משלב שם מושגים קבליים בתוך הפילוסופיה שלו, יש לזה קצת
פולמוס.
יש פולמוס סביב העניין הזה.
הוא עושה בספר
התייחסות
לזה, אז הוא אומר שהוא לא יודע.
כן, אבל צורת החשיבה שלו היא כן מכניסה אלמנטים קבליים מסוימים. אז יש פולמוס מסוים איך לסווג אותו, אם כפילוסוף, או... אני הייתי מסווג אותו כמה שקראנו פעם איש מחשבת ישראל. חשבת ישראל זה לא פילוסופיה יהודית, כמו שדיברנו כבר. פילוסופיה יהודית אין דבר כזה. אבל רבי חסדא קרשקא שהוא לא פילוסוף, הוא איש מחשבת ישראל. הוא משתמש גם בטיעונים פילוסופיים, הוא דן גם בבעיות פילוסופיות, אבל המתודה או צורת החשיבה היא לא פילוסופיה צרופה. אז רואים את זה גם פה, זאת אומרת גם פה הוא מוכר כנגד ההשתלטות האריסטוטלית, העניין של התארים שליליים כבר נמצא בעצם אצל אריסטו.
זה הוא כתב את הספר. זה הוא כתב את הספר.
כן, כן. ורב חסדאי קרסקש הוא בעצם הראשון שמתחיל לדבר, הוא גם נמצא לקראת סוף תקופת הראשונים, כן, סוף המאה ה-14 נדמה לי, תחילת המאה ה-15, הוא דן פה. הוא איזשהו דיון נדמה לי מתי הוא נכתב, אם אני זוכר נכון. הוא בן דורו של הריבש.
תמיד של הרן.
אז הוא בעצם לקראת סוף תקופת הראשונים כבר, ואצלו מתחילים הניתנים של התארים החיוביים. והוא גם מגשר בין הפילוסופיה לבין הקבלה, כשהוא חוליה מאוד מעניינת בשרשרת מכמה היבטים שלה. גם המעבר מן הפילוסופיה למחשבת ישראל וקבלה, כן, מהר"ל זה בעצם הפותח המרכזי של התחום שנקרא מחשבת ישראל. מהר"ל הוא לא פילוסוף, זה ברור. וגם במובן של המעבר לקבלה, לא רק למחשבת ישראל, שזה הארי, שהוא בערך אותה תקופה, כמו המהר"ל, טיפה קודם. אז זה עיקר שהוא חוליה חשובה בשרשרת הזאת, ששווה לבדוק את זה כל מיני דברים כדי לראות איך העסק זורם, מי שמתייחס כמובן להיסטוריה המחשבתית כאיזשהו ציר רציף. זו שאלה של היסטוריוסופיה. אם אנחנו חושבים שיש פה איזשהו מהלך רציף של התפתחות המחשבה, אז נתחיל בעיקר שהוא חוליה חשובה. מי שיש לו השקפת עולם שבעצם מסתכלת על כל הוגה כעומד לעצמו, אז כל הוגה עומד לעצמו. נדמה לי שזה לא לגמרי נכון לפחות. טוב, בכל אופן, בסעיף י' אז הוא אומר כך, בשלילות התארים אין כלום, אפס, ריק. וכן המדברים קראו לכופרים בתארים עצמיים מעטלה, זה המעטלה נדמה לי, אנשי הריקות. גם לפי בעל אמונה רמה, זה הרעבד אבל לא הבעל ההצגות. השלילות, ואם הן מצלקות ספקות רבות, אינן מודיעות דבר. זאת אומרת להגיד, השלילות זה דבר יעיל. הוא פותר הרבה בעיות פילוסופיות, אבל הן למעשה לא אומרות כלום. להגיד לך שכל התארים הם תארים שליליים, זה פותר בעיות שונות. אבל תכלס, תשאל אותי, האם אני יודע עכשיו משהו על האלוקות כתוצאה מהתיאור השלילי הזה? התשובה היא לא. בדרך כלל זה פותר את סוג הבעיות הזה בדיוק של אלה שחושבים שהם יודעים משהו על האלוקות, ואז נכנסים לכל מיני פלונטרים. אז זה אומר, לא, איך פותרים את הבעיות? אומרים להם, אתם לא יודעים כלום על האלוקות, ולכן אין בעיה. לא צריכים להסתפך עם שום דבר. זה איזושהי סכמה של פתרון בעיות באמצעות תארים שליליים. אמנם לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם ואורך ימיכם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור, ואני קרבת אלוקים לי טוב. המורה אומר, כל מה שתוסיף בשלילה ממנו יתברך, תקרב אל ההשגה ותהיה יותר קרוב אליו. ראינו כבר ציטוטים מקבילים לזה בסעיף ח' למשל, במודע אינטל. זאת אומרת, חכם מכל בני האדם בסוד הבורא הוא שחל מכולם. מי שהוא שחל מכולם בו, הוא החכם בסוד הבורא. כמה שאתה יותר שולל אותו, אתה כאילו פחות יודע עליו, מה זה אומר? אתה אומר שהוא לא רשע ולא אכזר ולא כל מיני דברים כאלה, אז אתה כאילו פחות ופחות יודע עליו כבר. אבל למעשה כמה שאתה פחות ופחות יודע עליו, כך אתה יותר יודע עליו. זה היותר חכם בחוכמת הבורא. מי שיותר שחל בתיאורים החיוביים, הוא יותר חכם בתיאורים השליליים. זה בעצם האמירה של ה... זה גם בחובות הלבבות, זה סעיף ו'. צוטט כמעט אותו משפט מעני, אם זה לא ממש לקוח אחד מהשני. בכל אופן, אמנם, אך כיצד? אמנם יש למצוא דרך מיוחדת העולה אל השם העליון יתברך. כאן זה צומת מאוד מרכזית בספר, השורה הזאת, הסעיף הזה. כי אמרנו כבר שכל תורת התארים השליליים, כל הפרטים שלא נכנסנו אליהם יותר מדי, תארי פעולה, תארים צירופיים, כל מיני, זה תורת התארים, אני לא נכנס לזה יותר מדי, אני לא מבין בזה הרבה וגם לא כל כך מתעניין בזה. אבל כל התארים השליליים הם איזשהו מבוא לנקודה המרכזית של הספר שמתחילה מעכשיו, מהסעיף הבא. פה מתחיל התורף של הספר. ובעצם, כמו שהסברנו כבר, זה בא להסביר שלא ייתכן שאנחנו מסתפקים רק בדברים שלא אומרים כלום, רק בתארים שליליים. אין טעם סתם לשלול מהקדוש ברוך הוא כל מיני דברים, אם זה לא בונה במקביל כמו חג תוכות, כן, כמו שאמרנו קודם, משהו חיובי. כמו שהרמב״ם אומר, אחרי שאנחנו שוללים את כל הדברים, השכלים, כי אנחנו שכלים בתארים החיובים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו איכשהו בכל זאת בונים משהו. עכשיו השאלה היא איך זה קורה? לכאורה תארים שליליים, כמו שהוא התחיל את הסעיף הזה, בשלילת התארים אין כלום, אפס, ריק. בכל זאת עליה נבנה אבל משהו חיובי, כמו שהרמב״ם עצמו אומר. עכשיו, איך מתארים את זה? אין שום דרך בשפה ובמתודה הפילוסופית, אין שום דרך להבין את זה. זאת הטענה. זאת אומרת שאנחנו צריכים עכשיו לחפש איזושהי דרך שעולה מעל הפילוסופיה. גם מתודה, לא רק מערכת מושגים, גם מערכת מושגים וגם מתודה. שעולה מעבר לפילוסופיה. וזה אמור לנסות ולקרב אלינו איכשהו את ההבנה ולחדד אצלנו את הכלים, איך בכל זאת יוצרים במקום יוצרים הבנה במקום שבו הפילוסופיה נעצרה. זה בעצם מבוא לחלק הבא, ההמשך של המאמר עוסק בפן הנגלה של המתודה החדשה הזאת, זה ההיגיון השני, כן, זה הכותרת של הספר. והספר השני עוסק בנסתר, שזה בעצם התורף שלה, כן, זאת השיטה עצמה, זה העיסוק הישיר בעולם האצילות. אבל הטענה שלו זה שגם בעולם הנגלה יש לנו כלים כאלה, וחשוב מאוד להכיר בהם. אז זה הנושא של הסעיפים הבאים. אבל עכשיו אני קצת אסכם רק את מה שסיימנו בשיעור שעבר, היה קצת מהיר ואולי לא לגמרי ברור, אני אנסה טיפה לסכם את זה.
אני לא מבין, עוד לא הבנתי בדיוק למה כל כך רוצים להבין כן דברים חיובים. לא הבנתי, גם כן ביחס של בני אדם, אני לא מבין בדיוק מה הוא, ובכל זאת אני יכול ליצור איתו יחסים, אני יכול לעשות כל הדברים. אני מבין משהו חיובי, אני יכול לדעת, כל מה שנגע אליי.
מי שאתה לא יודע, אמרנו כבר בהתחלת המאמר, שני דברים. ומי שאתה לא מבין שום דבר חיובי, אתה לא יכול ליצור אותו
שום דבר. אבל הגילויים, אני מתעסק רק עם הגילויים שלו, ובכל זאת אני מסתכל.
אבל הגילויים שלו, אתה מבין אותם באופן חיובי, לא שלילי.
מה זה משפיע עליי, גם פה, גם בקדוש ברוך הוא, אני יכול לראות את הגילויים. הוא מביא לי גשם, אני יודע, מישהו מביא לי גשם.
אבל כשאומרים שהוא רחום, אם אתה תפס את זה תואר פעולה, אז בסדר, אבל הרבה מאוד מהפילוסופים טענו שזה לא תואר פעולה. זה תואר שלא רק שולל. אז עכשיו אני לא מבין, אז מה, אתה יודע עליו משהו או לא יודע עליו כלום? זאת אומרת, הטענה שגם התיאור דרך פעולות גם הוא תיאור שלילי. אתה מבין? עכשיו משהו מרחם על מישהו, זה גם כן איזשהו תיאור שלילי. פחות לזה, פה יש כבר ניואנסים בין הפילוסופים השונים.
זה לא חלקי
שלא. השאלה היא, איך אתה תופס את האילוץ? למה באמת תיארים צריכים להיות שליליים? כי פעולותיו של הקדוש ברוך הוא הן לכאורה גם אינסופיות. כן, גם כן בעולם המושגים
של... יכול להיות כאל מוציאה ממצרים.
כן, נכון, במובן של ההיסטוריה, זה ברור, זה כבר תואר באמת איכשהו רחוק ממנו, זה לא תיאור שלו בשום מובן, זה רק תיאור של משהו שהוא עשה, לא תיאור שלו, זה רק אמירה, דיווח על משהו שהוא עשה. אני מתייחס באיזושהי פריפריה לפחות אליו עצמו.
לא, אז בוא נשאר רק, למה לא נשאר רק ברובד של מה הוא עשה?
אני עושה לי טובה שמירה אצלי רחומים. והתעקמנו בפעמים הקודמות, להגיד שאיקס הוציא אותי ממצרים זאת אמירה חסרת תוכן. אני צריך להגיד משהו על ה-X הזה.
אני צריך להגיד, אני יכול לחיות עם ה-X הזה.
אבל לחיות עם הכל, זה לא אומר כלום.
כן, אבל יש לנו יחסי גומלין כאלה.
אין לך שום יחסי גומלין איתו. אתה לא יכול להיות לך יחסי גומלין.
הוא הוציא אותי ממצרים, הוא נותן לי גשם.
מי זה הוא? היה מישהו שהוציא אותי ממצרים, זה כל
מה שאתה יכול להגיד. מי זה הוא? אני יודע מה זה, מי זה הוא?
אני
יודע מה הוא עושה איתי, אני יודע מה...
לא, לא, אתה יודע מי זה הוא, אתה יודע מי זה הוא. אתה יודע מי זה הוא.
אני יודע מי הוא, אני יודע.
כן, אתה יודע מי זה הוא. יש לך מושגים מסוימים, אני לא אומר שאתה מכיר אותו כמו שהוא מכיר את עצמו, אבל אתה בהחלט יוצר מושגים חיוביים לגביו עצמו. דרך הגילויים שלו.
אני יודע, אני חושב שזה מצטמצם רק בגילויים שלו.
מה?
אני חושב שזה רק מצטמצם בגילויים שלו.
לא, לא, לא. זאת הנקודה בדיוק, זה נכון, לכן ההערה שלך היא חשובה במובן הזה, שבעצם, והערנו זה כבר כמה פעמים קודמות, שבעצם הבעיה של לתפוס את הדבר כשלעצמו לא מיוחדת לאלוקות.
נכון.
לתפוס את הדבר כשלעצמו זה אני לא יכול גם לגבי לכאורה, לא יכול גם לגבי עצמים רגילים. טענתו של הנזיר שזה לא נכון. יש דרך לתפוס את הדבר של עצמו, לא כמו כאן. ואנחנו בהמשך המאמר מגיעים לטעותו של כאן.
אבל זה נראה...
נדבר עליה עוד.
זה נראה כאילו, יש לו משהו רע בזה. יש לו משהו רע להגיד שזה רק גילויים.
נכון. אבל למה... אתה לא יכול אינטראקציה עם מישהו שאין לך אינטראקציה איתו. אז מה אתה יודע? אתה יודע שהוא עשה כך, הוא עשה כך, אבל מי זה אותו אחד שעשה כך ונראה כך וזה? מה?
מה הוא?
אני גם...
אתה לא אומר
כלום. גם בני אדם זה דבר, וזה...
לא נכון, אני אומר, לא אומר, בני אדם זה גם לא אותו
דבר. אני חושב שאני יודע רק את הגידים שלו.
אני בטוח שלא. יש לך איזושהי תחושה, שאני אומר לך, אתן לך דוגמה הכי בנאלית, שאני אומר לך ששייקספיר חיבר את מקבט, דיברנו על זה כבר נדמה לי פעם, דוגמה משעשעת, לא שבן דוד שלו שקראו לו גם שייקספיר. זה בדיחה יפה, אבל האמת זה באמת בדיחה. כי כשאני אגיד לך זה היה בן דוד שלו שגם לא קראו שייקספיר, זה יגיד לך משהו בכל זאת. זאת אומרת, כשאני אומר שייקספיר חיבר את מקבט, זה לא אמירה ריקה. אני אמרתי פה משהו. לא יודע שום דבר. יש איזושהי הרגשה של מישהו ששומע את המשפט הזה, שהוא שמע משהו. הוא לא שמע רק שאותו מחבר שחיבר את מקבט, השם שלו היה שייקספיר. לא. לא, לא רק את זה הוא שמע. כשאתה אומר למישהו, כשאתה מדבר על שייקספיר, אתה העברת, אמרנו פה ששם זה התייחסות לדבר עצמו, לחומר של הדבר. אני העברתי אליך איכשהו אפשרות להתייחס אליו עצמו, עוד לפני שהוא חיבר את מקבט. אמן?
אולי זה בגלל שזה קושר אותי לעוד מכלול של פעולות אחרות.
אבל האמת שפה בהקשר הזה למשל זה לא נכון. הרי כשאני אומר לך ששייקספיר חיבר את מקבט, זה מאוד מפתה לחשוב, והרבה פילוסופים אנליטיים באמת חושבים כך, שכל מה שאמרתי לך זה שמי שחיבר את אותלו חיבר גם את מקבט. לא אמרתי לך שום דבר מעבר לזה, רק חיברתי מאפיינים, זאת בעצם הטענה שלך. זאת אומרת, כל מה שאני עושה אני רק מחבר מאפיינים שונים, אבל בשום שלב אין לי נגיעה אל הנושא של המאפיינים האלה עצמו. נדמה לי שההרגשה הברורה היא שזה לא נכון. אני לא יודע איך מנמקים את זה, כי אם הייתי יודע איך מנמקים את זה, זאת פעם היה צורני ולא של החומר עצמו.
אז מה יעשה את הדבר?
אבל אני חושב שהחוויה, לא יודע, לפחות שלי, אני חושב שנדמה לי שזה נמצא אצל כל אחד החוויה הזאת, שזה ברור שאנחנו מדברים גם על הדבר עצמו, אנחנו תופסים גם את הדבר
עצמו. אז זה קדש ברוך הוא להתאפק בדברים שהם גלויים, ואוקיי, ניצור איזה דבר שזה משהו דבר עצמו, שהוא לא מוגדר, כמו שאני לא מוגדר את שייקספיר, נכון? אז נתאפק בגילויים.
אבל שייקספיר, כשאתה אומר שהוא רחום, אתה מתכוון בפשטות למילה רחום. למרות שכל מה שראית, אתה לא ראית את הלב שלו, לא ראית את השכל שלו, ולא ראית איך הוא חושב ואיך הוא מרגיש. איך אתה יודע שהוא רחום? כי ראית אותו נותן צדקה לעני, ראית אותו לא ממשכן בגד אלמנה.
בדיוק העניין.
בסדר? אז אתה מניח שהוא רחום, בהנחה שדרשי נתן עד הקרא. אז אתה מניח שהוא רחום, אבל לא ראית בחיים שלך שהוא רחום. איך אתה יודע איזה שהוא רחום? בתוך הפעולות שלו, אתה מסיק משהו שהוא תיאור שלו עצמו. נכון? עכשיו, כאן, אתה יכול להבין את זה, כי המילה רחום שייכת לעולם המושגים שרלוונטי לתיאור של שייקספיר, כי הוא בן אדם. עכשיו, אותו מהלך עצמו בדיוק קיים גם אצל הקדוש ברוך הוא, זאת הטענה של הנזיר. רק המושג רחום באמת לא תופס את העניין בקרניו, כיוון שזה מושג אנושי. אז אנחנו צריכים ליצור גם מערכת טרמינולוגית שתעזור לנו בזה. אבל הרעיון הוא באמת, אתה צודק, אותו דבר כמו שאיך אני תופס בן אדם. אותו דבר. תמה אני שאלה לך, איך אתה יודע ששייקספיר הוא רחום?
שהוא דן.
או לא משנה, מישהו אחר שאתה יודע עליו שהוא רחום.
זה היה שבדן בצורות כאלה.
אבל זה לא, אתה אומר שהוא רחום. אתה, למשל, אתה לא מתכוון לזה. אתה לא חולם להתכוון לזה. כשאתה חושב, כשאתה חושב למשל על אותו אחד שהוא רחום, אתה גם מדמיין בנפשך איזה הרגשות עוברות לו בלב או בראש כשהוא נותן את הצדקה. אתה לא רק מתאר פעולות. אבל את זה בחיים שלך לא ראית. איך אתה יודע? אז אתה מסיק, אתה יכול להגיד, אתה מסיק מעצמך, אתה מסיק, בסדר, אוקיי. אבל בדיוק אלה הכלים כדי ליצור מתוך הפעולות תיאור של הדבר עצמו, של הפועל. עכשיו, בעולם האנושי, אז באמת כמו שאמרנו קודם, אני לוקח את העולם המושגים שאני מכיר אותו מתוכי, ואני משליך אותו על העצמים האנושיים שסביבי, כי לגביהם זה רלוונטי. אבל לגבי האלוקות לא שייך. אז מה נשאר? אז הפילוסופים אומרים, טוב, אז אין, באמת אין כלום, רק פעולות, כמו שאתה אומר. הפילוסופים האנליטיים, נקרא לזה בשפה המודרנית, אז הם עוד לא נקראו כך. אבל ככה הם תופסים את תפיסת האלוקות, שבאמת לא תופסים שם כלום. אבל כבר הרמב"ם מרגיש שזה לא נכון. כי אחרי, גם, למרות שהוא דוגל בתארים שליליים, הוא מרגיש שכמה שאתה ממשיך לשלול יותר ויותר, מתפתחת אצלך איזושהי הבנה חיובית.
זה לא קשור לשלילות.
אה? זה קשור לשלילות. בטח, הוא אומר בפורש. ככל שתוסיף בשלילה, כך תהיה יותר קרוב.
איך זה קשור?
מה אתה אומר?
זה שאני שולל, אז איך להתפתח למשהו חיובי?
כמו שאתה רואה, דרך הפעולות אתה מסיק שהוא רחום.
אבל אני... שום...
דרך צורות שהוא נראה, אתה מסיק מסקנות עליו. עכשיו, הצורות שהקדוש ברוך הוא נראה, הוא לא נראה. אז אתה יכול להגיד באופן שולל, אבל הדרך היא אותה דרך. מתוך התפיסה החיצונית שלו אתה מסיק משהו עליו.
אבל בבני אדם אני משליך, אני מסתכל דמיין משהו מעצמי ביחס אליו, אבל פה יש לו שעה.
זה בדיוק הנקודה. לכן נותנים לך,
מערכת טרמינולוגית שתתווך. זה מטרת הקבלה. נותנים לך מערכת טרמינולוגית חדשה שלא יוצאת.
הרמב"ם זה לא היה.
ולכן הרמב"ם באמת היה לו איזושהי... אבל המבנה הנפש שלו כן היה, כמו שלך שידע קבלה. בתוך הנשמה שלו היו חלקים שבנויים לתפוס את המימדים האלה. לא היה לו דרך לנסח את זה. אז מה? אז הוא הרגיש. אבל ברור שכל דבר שאנחנו מרגישים, אנחנו מנסחים אותו, יש לנו יותר דרך לטפל בו, כי זה אנחנו יודעים בכל מיני תחומים. דיברנו על זה כבר לא פעם, נכון? על הטרמינולוגיה הפסיכולוגית למשל, שפרויד המציא את כל מיני מושגים בפסיכולוגיה. עכשיו, רוב הדברים שלו בעיניי, למרות שאני מומחה מאוד קטן לתחומים האלה, זה פשוט אבלים גמורים. דברים שברור שבינם לבין מדע אין ולא כלום. זאת אומרת, אין שם, זה פשוט עוד הספקולציות שרובם בטל ולא מתחיל בכלל. לפעמים יכול להיות שהוא נכון, גם הוא בנוי על מקרים יחידים. הוא לא בנוי על מי שמכיר את כתביו של פרויד, אז הוא מתאר מקרים יחידניים, הוא לא עושה סטטיסטיקות. אבל מה? חשיבותו וגאוניותו, הוא היה גאון ללא ספק. חשיבותו וגאוניותו הייתה בזה שהוא יצר מערכת מושגית שבתוכה אני יכול גם להתווכח איתו עכשיו. זאת אומרת, אתה נוטה לחשוב עכשיו שמטילים עליך אין את כל מערכת המושגים הפסיכולוגית, לא קיימת. עכשיו אתה רוצה להתחיל לחקור את נפש האדם. איך אתה מתחיל? אין לך שום דרך להתחיל, אתה לא תוכל להתחיל לעשות את זה בשביל. לא משנה אם אתה מאמץ את האמירות של פרויד או מתנגד להם. אין לך דרך לא לאמץ ולא להתנגד כי אין לך שפה. אתה צריך איזושהי מערכת מושגית, איזושהי מערכת מגירות, להתחיל למיין לתוכן תופעות. תת מודע, מודחק, תאבו, תותם, כל המושגים הפרוידיאניים זה דברים שאתה יכול לא להסכים איתו לגבי הקישור ביניהם, לגבי החוקים שהוא מצא שקושרים בין הדברים, או לגבי המבנה של הנפש, איך שהוא מסדר אותם אחד מול השני. אבל זה נותן לך מערכת מושגית שבתוכה אתה יכול להתחיל לדבר, אתה יכול להתחיל למיין תופעות פסיכולוגיות שאתה רואה מסביבך, אז לכן אתה גם יכול להתווכח איתו. אם אולי הוא ממציא את השפה הזאת, גם להתווכח איתו לא יכולת. סתם היית עומד ככה ולא יודע מה לעשות. אמן? אז למערכת מושגית זה מאוד חשוב, למרות שאולי התובנות הפסיכולוגיות שבתוכך, בסדר, מערכת מושגית שהמציאו לך מבחוץ, מה זה עוזר לך לתובנות פסיכולוגיות? תובנות פסיכולוגיות היו גם לפני פרויד. היו אנשים שהיה להם אינסייט פסיכולוגי בריא, זה ברור. לא צריך את פרויד בשביל אינטואיציה פסיכולוגית. אבל אתה רואה שהיכולת לנפח דברים ומערכת טרמינולוגית מתאימה עוזרת לך יותר להבין דברים וללמוד אותם, זה ברור שזה ככה. אז לכן, נכון שתובנות לגבי האלוקות היו גם לרמב"ם. אבל היות שהוא לא היה מצויד במערכת המושגים הקבלית, הוא היה בבעיה. הוא לא יכול היה לפתח את זה, לבנות איזה מבנה מסודר, ולנסות לסדר את התובנות האלה באיזושהי מערכת מאורגנת, ולהתקדם אולי הלאה. מתוך המערכת הזאת יוצרים תובנות בלתי מנוסחות ברמה יותר גבוהה. עכשיו יש לנו מערכת מושגית. גם מאחורי המערכת המושגית הזאת עומדות איזשהן תובנות שלגביהן כבר אין לי מערכת מושגית. אבל אני כבר התקדמתי צעד אחד הלאה. זאת אומרת, זה עזר לי להתקדם עוד צעד אחד וליצור את התובנות הלא מנוסחות ברמה גבוהה יותר, ברמה של אדם קדמון, של אח. אני משתמש בשפה של הצילות ויוצר תובנות על אדם קדמון. מן הרמב״ם היה לו תובנות בהצילות כי הוא משתמש בשפה של בריאה, יצירה ועשייה. עכשיו, בפעם שעברה אמרתי שאני קצת מתלבט פה באיזושהי בעיה. רוב הפילוסופים שעסקו בתארים שליליים, הבעיה שהטרידה אותם זה שתארים שליליים לא אומרים כלום. מה שמטריד אותי זאת הבעיה ההפוכה. דיברנו על זה בסוף הפעם שעברה. שתארים שליליים אומרים הכל. מה אתה מרוויח בכלל מזה שאתה הולך לתארים שליליים? מה ההבדל בין תארים שליליים ותארים חיוביים? להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא לא אכזר, ולהגיד עליו שהוא רחום זה לכאורה אותו דבר. מה ההבדל? אני אומר עליו שהוא רחום. אומר לי הרמב״ם, לא שייך, אתה לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא באופן חיובי, הפירוש כשאומרים שהוא רחום וחנון זה שהוא לא אכזר. איך אתה יודע שזה הפירוש? כי לא רחום במילון זה נקרא, רחום זה נקרא במילון, לא אכזר, נכון? כך אתה יודע, אחרת גם את זה לא היית יודע. אבל אם באמת זה כך, אז מה ההבדל בין להגיד רחום לבין להגיד לא אכזר? אני לא מבין. אז אני אומר שהוא לא אכזר. בסדר, זה נקרא שימוש שלילי, אבל זה תיאור בדיוק באותה מידה כמו התיאור שהוא רחום, נכון? כי אם זה לא היה אותו תיאור, אז עוד פעם, איך הרמב״ם יכול להגיד לי שרחום פירושו רק להגיד לך שהוא לא אכזר? איך אתה יודע? כי אתה יודע שרחום פירושו המילוני, הוא לא אכזר, נכון? אבל אם באמת זה הפירוש המילוני, אז מה זה משנה אם אני משתמש במינוח השלילי או במינוח החיובי? זה תיאור חיובי שאתה קדוש ברוך הוא.
בעצם מה שאני רוצה להגיד זה את שניהם.
כן, בדיוק, טוב.
גם לא אכזר וגם לא רחום.
לא, אם אתה אומר לא אכזר ולא, אז זה הצד השני שדיברנו עליו. אז היה מוצא לומר, וראינו בשם הכוזרי את העניין הזה, שלגבי הכפיפות של הקדוש ברוך הוא למושג הזמן, דיברנו על זה. אז אמרנו שהכוזרי, למשל, גם בתורת התארים וגם לגבי זמן, נדמה לי, הוא מדבר, שיותר נכון להגיד לקדוש ברוך הוא זה שהוא לא במושגי זמן בכלל. לא ששייך לגביו, לא שייך לגביו רחום, ולכן אני אומר שהוא לא אכזר כשאני אומר שהוא רחום. אלא המושג רחום והמושג אכזר בכלל לא רלוונטיים לגביו, זה מושגים אנושיים. ככה לכאורה משמע מהכוזרים בתחילת מאמר שני. הבעיה היא שאם זה כך, אז מה ההבדל? אז אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא אכזר. נכון? אבל אנחנו בכל זאת בוחרים בתיאור שהוא רחום, ואנחנו צריכים להאמין בזה ולא בהיפוכו. זאת אומרת, מי שאומר שהוא אכזר, זה ברור שהוא כופר. ומי שאומר שהוא רחום, הוא מאמין נכון. למה? הרי אם באמת אכזר ורחום שניהם לא שייכים לעולמו לתיאור של הקדוש ברוך הוא, כל מה שהרחום אומר זה בעצם שהמושג אכזר לא רלוונטי לגביו. לא שהוא לא אכזר, אלא שהמושג אכזר לא רלוונטי לגביו. זאת אומרת, באותה מידה אני יכול להגיד שהוא אכזר, כדי לומר שהמושג רחום לא רלוונטי לגביו. אז אתם רוצים לומר לי שאני יכול גם להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא אכזר, באותה מידה כשאני אומר לה שהוא רחום? אני לא חושב שיש מישהו שמעלה בדעתו להגיד דבר כזה, נכון? אז לכן הפתרון הפשטני שאומר שסתם בעצם המושג בא להגיד שכל המערכת המושגית הזאת לא רלוונטית על הקדוש ברוך הוא, זה לא נכון. כי אז באמת התארים השליליים לא אומרים כלום. אז אני מבין את המשפט, התארים השליליים לא אומרים כלום. אבל אם זה כך, אז אני לא, באותה מידה אני יכול להגיד שהוא אכזר, כמו להגיד שהוא רחום. רק אני אפרש, אכזר פירושו שהמושג רחום לא שייך לגביו. בדיוק כמו שאני אפרש את המונח רחום. נכון? אז לכן נדמה לי שלא זאת הכוונה של בעלי התארים השליליים. אבל אם לא זאת הכוונה, אז חזרנו חזרה. אז מה אנחנו טוענים? אנחנו טוענים שאם אנחנו אומרים שהוא רחום, אנחנו כל מה שאנחנו מתכוונים לומר זה רק שהוא לא אכזר. זה לא כתוב בתורה שהוא לא אכזר, כתוב שהוא רחום. איך הרמב״ם יודע שפירושו של הדבר הזה לא אכזר? כי הוא יודע שבמילון רחום, פירושו לא אכזר, נכון? אבל אם באמת זה שני דברים סינונימיים, נרדפים, שני מושגים שהם אותו דבר, אז מה ההבדל אם אמרת שהוא לא אכזר או אמרת שהוא רחום? אני לא מבין. אז זה תיאור חיובי וגם זה תיאור חיובי. פה השתמשת באופן השלילי של התיאור ובאופן החיובי. אז לכן מה שמטריד אותי זה לא הבעיה שהטריד את הפילוסופים שבשלילות התארים אין כלום, שהם לא אומרים כלום. מה שמטריד אותי זה בדיוק הפוך. זה מה אתה מרוויח בכלל מתיאור שלילי? התיאור השלילי זה שפה אחרת, לנסח את התיאור החיובי, אבל זה שקול לגמרי.
ברור
שהם הלכו
גם לשלב הבא.
אבל אם הם הלכו לשלב הבא, אז אני לא מבין. אתם רצו לומר שאני יכול להגיד אז עזוב, אז למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ערך אפיים והרחשת ואמת? מה זאת אומרת? מה, אני לא אומר כלום? אז אני יכול גם להגיד, הקדוש ברוך הוא אכזר ורשע ולא קם מרושע כמוהו וכל מיני דברים כאלה, למה? כי כל זה אומר שטוב הלב לא שייך לתיאורו של הקדוש ברוך הוא, וזה גם נכון, באותה מידה. אז אתה מבין שהתיאור הזה הוא לא אינפורמטיבי לחלוטין. תגיד, עזוב, זה כמו שסיימת לכל שבחי דמרח, כן, זה מה שהגמרא אמרה. ברור הרי שנתפס פה שהתיאור של רחום יש בו משהו שאין בתיאור שלו כאכזר לקדוש ברוך הוא, נכון? זאת אומרת, תיאור שלו כאכזר הוא לא נכון, והתיאור שלו כרחום הוא כן נכון. זאת אומרת שבעצם מה שאתה אומר זה שאני בסך הכל במקום לתאר אותו כרחום אני מתאר אותו כלא אכזר. טוב, אז אני לא מבין, אז מה הרווחתי מכל התורת התארים השליליים? אז בסך הכל משתמש בשלילה כפולה, כן, אכזר זה הרי לא רחום, נכון? אז במקום להגיד שהוא רחום, אני אומר שהוא לא לא רחום. מה לוגית להגיד שלא לא רחום זה אותו דבר כמו להגיד
אולי אכזר ולא נכון גם התפיסה שלי.
מה?
אולי אכזר ולא נכון גם התפיסה שלי את האלוקים. כלומר, את פעולות הקדוש ברוך
הוא. אבל גם רחום זה לא נכון.
לא, התפיסה שלי, מה שהוא פועל בעולם, זה רחמים.
זה זו, אז אתה לא צריך שום תארים שליליים. אז תגיד שכל התואר של רחום מדבר על התפיסה שלי של האלוקות. אז עזוב את התארים השליליים בצד. אני מה נפשך, אתה לא מרוויח מהשלילה כלום.
כי ברגע שאני אומר אכזר, יש לזה גם השפעה על איך שאני תופס את הקדוש ברוך הוא מבחינת מערכת המושגים שלי. נכון שמבחינה...
אז ברמה הפילוסופית, אבל נכון להגיד לגביו אכזר כמו רחום.
כן, אבל כשאתה תגיד אכזר, אז ממילא ישפיע גם על איך אתה תופס אותו בתפיסה שלך. תגיד, השם הרבה.
אבל אז אתה מבין שבעצם אתה מדבר ל... אני רק רוצה לא לבלבל את הטיפשים, זה הכל. זה לא שבאמת יש פה משהו מהותי בתואר רחום שאין משהו מהותי בתואר
אכזר.
תהיה פילוסוף, שכל פועל כמו שצריך, ותבין שכל מה שאני אומר בזה שמערכת המושגים הזאת לא שייכת לגביו. מה הבעיה? זה מאוד קל להבין את זה, אין בעיה עם זה. אני כמובן לא אגיד שהוא אכזר, אתה מבין שבמקרה כזה אני לא אגיד שהוא אכזר, ואני גם לא אגיד שהוא רחום. אני אגיד שהוא לא אכזר ולא רחום, זה מה שנכון להגיד. אבל, אתה מבין? אבל לא זה מה שכתוב כשאומרים השם השם כל רחום וחנון. לא כתוב שהשם השם לא רחום ולא אכזר, לא חנון ולא טוב ולא ולא לא חנון. כן, כל השם לא. זה לא כתוב שם.
לא, השאלה אם יש כזה דבר שכל פועל ומפק מכל שם.
לא, לכן אני אומר, הצעתי לך הצעה גם מישהו שהוא לא שכלים בזדנים. גם לאנשים פשוטים. תגיד שהוא לא רחום ולא אכזר, אל תגיד שהוא אכזר. המושג זה שהוא רחום לא מוסיף שום אינפורמציה מעבר לזה שהוא אכזר. רק מה זה נועד לנתח את זה שהם קונוטציות, זאת אומרת, לא רואה את זה שהם קונוטציות, אז זה סתם לא תיאור שלו, אז לא תארים שליליים אפילו. אז אתה לא תראה את זה של תארים שליליים, אז תדבר על תארי פעולה. אבל הפילוסופים האלה התעקשו שזה תיאור שלו, רק באופן שלילי. לא תארי פעולה, תארי פעולה זה שיטה אחרת בראשונים. אתה מבין? אז זה אני לא מצליח להבין, מה אתה מרוויח מזה שאתה מנסח את זה באופן של תואר שלילי? אז דיברנו, אני לא 100% בטוח שיש לי פתרון טוב לשאלה הזאת. אני רק הצבעתי על זה שלפעמים שני מושגים שוללים הם באמת או ענווה וגאווה וכו'. זאת אומרת, ראינו ששני הפכים שמנוסחים במילים חיוביות הם לא הפכים במובן המלא, יש ביניהם איזשהו מרווח. להגיד לא אכזר זה לא להגיד רק רחום, זה להגיד עוד משהו שנמצא באמצע, אני לא יודע מה הוא, אין לי מילה בשבילו. הייתה לי מילה בשבילו, זה היה מאוד פשוט. אבל התוכן של התיאור לא אכזר הוא באמת לא אותו תוכן כמו אותו הרחום. זה באמת לא שני הפכים במובן המתמטי הפשוט. ברור שבכלל התיאור של לא אכזר, תת קבוצה של זה זה רחום. אבל זה רק תת קבוצה, זאת אומרת, יש עוד. לא אכזר זה גם לא זה ולא זה וגם רחום. בסדר? עכשיו, מה משותף ללא זה ולא זה ולרחום? אני לא יודע בדיוק. זה רק לא אכזר, אני לא יודע מה משותף לזה. יכול להיות מנוסח כבר באיזושהי שפה שהיא מעל השפה שלי. אתם מבינים שרחום ואכזר, זה נקרא לזה, רחום ואכזר זה שני מושגים הופכיים. שני מושגים הופכיים תמיד נמצאים על אותו ציר, נכון? זה הרבה, מהר"ל כותב ועוד דברים עתיקים, זה הרבה לפני המהר"ל. איך מגדירים את הציר עצמו? מי זה הציר הזה? שעליו יושבת הכבושה מול העזות, או הענבה מול הגאווה וכו'. אין לי שם בשביל הציר הזה. זה איזשהו מושג שהוא יותר עליון מהצמדים שנמצאים עליו. נכון? זה הגדרה של הציר עצמו. גבוה בציר זה גאווה, נמוך בציר זה ענווה, גבוה בציר זה בושה, נמוך בציר זה עזות. עזות זה חוצפה, וכולי. אז יש פה איזשהו מושג שאין לי מינוח בשבילו בשפה שלי, אבל ברור לי שהוא קיים. נכון? זה איזשהו מושג שהוא יותר בסיסי, שעומד בבסיסן של כל הצמדים האלה. סיסם של כל הצמדים האלה. אני מנסה להגיד משהו ברובד של המושג ההוא. מבינים? ולכן באמת יש פה איזושהי תובנה שמתפתחת, אבל אין לה ניסוח חיובי במילים שלנו.
אבל יש מילה
נוחה
בין...
אני חושב שאפשר אולי להבין יכול להיות אפילו ספירת ההוד. זה צריך להעריך בזה לחוד. ספירת ההוד זה המושג הבסיסי בין גאווה לבין ענבה. זה דורש איזשהו, אבל כן, ברמה העקרונית אני יכול לקחת מושג קבלי ובדיוק זאת הנקודה. זאת אומרת, איך אני קושר אותו לעולם שלנו, איך אני מוצא את ההטלים שלו על העולם שלנו. הוא מגדיר מושג יחיד, אין לו הפך, הוא מושג מעל הצמדים שלנו, אבל בעולם הזה הוא מופיע בשני כתבים שהם שניהם משוייכים אליו. הוא המושג הבסיסי שעומד ביסודם. אז זאת הצורה לתפוס דבר שניתן מעל העולם שלנו בעולם העתילות, דרך מושגים ששייכים לעולם שלנו. וזה, אנחנו מחפשים עכשיו את הדרך, את תורת ההכרה שתאפשר לנו את זה. את הדרך הלוגית או ההכרתית שתאפשר לנו את המעבר הזה. זה ככה הוא מסתיים הקטע. הוא אומר, אך כיצד. כן, הרמב"ם אומר שאתה יכול לפתח הבנה חיובית דרך התארים השליליים. אבל כיצד? איך? איך עוברים את זה? הרי זה לא ניתן לניסוח, ולא איך זה נעשה?
למרות שאתה לא ניתן לניסוח, אבל אנחנו... אני חושב שבכל זאת אתם יכולים שיש ציר, משהו בציר שאנחנו לא כל כך מבינים מה זה, זה עדיין בעייתי. זה עדיין בעייתי מבחינת מי שתופס את מי שטוען את התארים השליליים. כי הטענה שלו שאי אפשר, זה דבר שהוא נמנע
בסדר, אז למנהל ניסוח, לא להבנה.
אבל זה לא בציר בכלל, כי זה מישהו אחר.
ברור.
אבל אם אנחנו מציגים שתי כתבים, אז יש בציר הזה שהוא, אולי הוא לא, 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 אין לו ניסוח, אבל זה מוגדר לו ציר.
אבל אין לי, הציר הזה אין לו מילה אצלי, הוא לא מוגדר אצלי, הוא לא בעולם שלי.
אבל זה בכלל בציר, זה משהו אחר.
למה? זה הציר עצמו, זה הציר עצמו.
אז זה שבו אנחנו מגדירים לקדוש ברוך הוא, וציר כזה של...
של המילים, אבל זה בעייתי. אבל יש תיאורים חיוביים, אמרתי שזה ככה. יש תיאורים חיוביים, במפורש. זה בדיוק הנקודה. הקרמב"ם מנתק את זה בצורת שלילת הדברים שעל הציר. זה כך פילוסופים מתייחסים לזה. אבל עובדה שגם הוא מעיד על עצמו שמתפתחת אצלו איזושהי תובנה חיובית כתוצאה מכל השלילות האלה. הוא רק לא יודע לנסח אותה, אין לו את הטרמינולוגיה המתאימה.
הבעיה שהוא, במי שצורן את העניין השלילים, הבעיה שאנחנו רוצים שזה יהיה משהו שונה מנוסח, או שאנחנו רוצים להבין משהו, או שאנחנו רואים שאי אפשר להבין.
נקודה. הייתה אהבה אמינה שתארים שלילים זה באמת פשוט להגיד אי אפשר להבין. אי אפשר להבין את זה כפשוטו, נדמה לי, אי אפשר להבין, אני פשוט... לא שייך לתפוס את זה כפשוטו, את האמירה הזו שתארים שליליים בסך הכל אומרים שאי אפשר להבין כלום, כי אז, כמו שאמרתי קודם, שהיה אידי אמר הקדוש ברוך הוא שהוא אכזר באותה מידה שהוא רחוק. נכון? הכל אותו דבר. אף אחד מהוגי הדעות האלה לדעתי לא רוצה לטעון את זה. לא ברצינות לפחות. אז זאת אומרת, כמו שהרמב״ם במפורש כותב, שכשאני אומר רחום, אני לא רק אומר דבר שלילי. אם אני ארצה להגדיר את מה שאני אומר, אני אגדיר אותו באופן שלילי. אבל זה אומר לי משהו, בהרגשה הפנימית, חיובי. עכשיו, את המשהו הזה, כשאני מנסה להגדיר אותו, בשפה האנושית של בריאה יצירה עשייה, אין לו הגדרה, אין לו מינוח. בשביל זה צריך את הטרמינולוגיה של קבלה, של הרמב״ם לא הייתה. בסדר?
הוא לא מרוויח כלום. כי עכשיו הוא יוצא רוקן, הוא יוצא פה רוקן ציר שהוא מדבר במילים באנגלית. במקום להגיד משהו חיובי, הוא מדבר במילים שליליים, אבל הוא מדבר על משהו חיובי. הוא לא רוצה.
לא, זה מה שהוא רוצה בדיוק. הוא רוצה לדבר על משהו חיובי, אבל המערכת המושגית שלו מאפשרת לו לעשות את זה אך ורק באופן שלילי. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. גם הרמב״ם עושה את זה. הרמב״ם בעל את התארים השליליים, גם הוא עושה את זה. זה לא נכון להסתכל על זה רק כשלילה. זה בדיוק הנקודה. הוא מדבר על משהו חיובי. אבל במערכת המושגית שלו, כשהוא מנסה לנסח את מה שהוא מדבר, הוא חייב להשתמש במערכת מושגית שלילית. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, זה אמירה על הניסוח, לא על התובנות, כשמדברים על תורת תארים שליליים. עכשיו הנזיר רוצה לטעון שיש לנו דרך, אפילו ברמת הניסוח, להגיע לתיאור חיובי של הדבר הזה. כאשר אל הניסוח עצמו מגיעים כמובן רק בחלק השני, שזה הקבלה. וכאן הוא יחזד יותר את הנקודה שיש דרך לעבור, לקפוץ את הקפיצה הזאת, להגיע איכשהו למעלה. אמנם יש למצוא דרך מיוחדת, העולה אל השם העליון יתברך. השם, כידוע, זה עולם האצילות, שם יושבים השמות, זה הקדוש ברוך הוא. שמות הקדוש ברוך הוא זה הספירות. זה פשוט מילים נרדפות. דיברנו על זה גם, על ההבדל הזה בין זה שהשלילות לא אומרות אותו דבר, פעם בשיעור פה שבשבת אחרי הצהריים, אני לא זוכר אם זה היה השנה או שנה שעברה, על יחס במצוות עשה ולא תעשה. מה ההבדל אם אני אומר ועשית מעקה לגגיך, לבין להגיד לא תשים מים בביתך. לא משנה אם מנסחים מצוות עשה או שמנסחים מצוות לא תעשה. הרי בסך הכל אתה אומר אותו דבר. נכון? אז למה יש בתורה מצוות עשה ומצוות לא תעשה? מה ההבדל ביניהם? אין שום הבדל. אני יכול להגיד לך שאני רוצה שתניח תפילין, ואני יכול להגיד לך שאני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. זה לא להגיד אותו דבר? בדיוק אותו דבר. אז מה ההבדל בין מצוות עשה ולא תעשה? למה על זה אני מחויב להוציא את כל ממוני, ועל זה אני צריך להוציא רק את חומש? למה עשה דוחה לא תעשה? למה? זה רק עניין של ניסוח. אני יכול לנסח את מה שאני רוצה ממך באופן חיובי, ואני יכול לנסח את זה באופן שלילי, אז מה? זה בסך הכל שתי צורות ניסוח לרצון חיובי. זאת השאלה ששאלנו אז, ודיברנו על זה קצת, עם הרמב"ן, שזה מצוות מעקה, זה היה דוגמה. זה אותו דבר, רואים שהשלילה זה לא סתם ניסוח במושגים אלטרנטיביים. השלילה זה משהו אחר. גם פה רואים את אותו דבר. במה בדיוק זה אחר? זאת בדיוק הנקודה שבה הלוגיקה נכשלת. כי הלוגיקה תופסת תמיד את לא X כהפך מ-X, כן? אין מושג באמצע. או שאתה זה או שאתה הפך, אין מושג באמצע. אבל כל האינטואיציה שלנו, הבריאה, אומרת שיש משהו באמצע. להגיד שאני רוצה שתניח תפילין זה ודאי וודאי לא אותו דבר כמו להגיד אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. אין שום ספק בזה. למרות שלוגיקנים ייתו לומר שזה אותו משפט. זה ודאי שזה לא, כל אחד מבין שלא. ולא מדי שאנחנו מיד הייתם אומרים לי את התירוץ הזה. שהייתי אומר לכם, אם מישהו לא מניח תפילין, כן? אם אני אומר שאני רוצה שתהיה עם תפילין, והוא לא מניח תפילין, אז הוא לא הולך להדיה נגד רצון השם, הוא רק לא קיים את המצווה, הוא לא יקבל שכר. אבל אם אני אגיד לו, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, והוא עכשיו יושב בלי תפילין, זה ללכת להדיה נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, נכון? אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתניח תפילין, ואני לא מניח, הוא תפצף. אז מה? אז אני לא הולך להדיה נגד רצון השם, אני לא עושה משהו שהוא רצה ממני, אבל זה לא שאני עשיתי משהו שהוא לא רצה. אתם מבינים? אני לא הלכתי להדיה נגד מה שהוא אמר. לא עשיתי משהו שהוא כן רצה שאני אעשה. זה מין התנגדות פסיבית, כן? זה בדיוק, זה מין שבע אל תעשה. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, תראה, אני לא רוצה שתשב בלי תפילין, זה לכאורה לוגית אותו דבר כמו אני רוצה שתהיה עם תפילין, נכון? אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, עכשיו אני יושב בלי תפילין, זה ללכת מפורש נגד הקדוש ברוך הוא חזיתית. זה לא רק היעדר עשייה, זה לעבור על רצון השם בקום עשה. אם זה היה מנוסח כך, אז לשבת בלי תפילין זה היה לעבור בקום עשה, לא לעבור בשבע אל תעשה.
שוב, אז זאת אינטואיציה.
נכון, בדיוק זאת הנקודה. זאת אינטואיציה שברורה לנו, נדמה לי, אבל הכלי הניסוח שלנו לא מצליחים לתפוס למה. הכלי הניסוח שלנו לא יצליחו להגדיר למה. לכאורה להגיד שאני רוצה שתהיה עם תפילין, או אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, זה אותו דבר. זה שלילה כפולה תמיד מובילה אותי חזרה אל החיוב, נכון? זה ההבדל. אבל ברור לנו באינטואיציה שיש פה משהו באמצע. האינטואיציה הזאת מרגישה במשהו שהוא מעבר ללוגיקה. והלוגיקה באמת מחצה רק חלק מתחום החשיבה האנושית, לא את הכל. ולזה מוקדש הקטע הבא. זה מאוד קטן בעולם הלוגיקה. קטן לאפס בעולם הלוגיקה.
איזה דבר?
דבר קטן. דבר עצום, אם אתה הולך להדיה נגד רצון השם, או שאתה סתם לא עושה מה שהוא אמר לך.
על הקיר, הרווח בין הכן ללא.
איך מודדים את זה? לא יודע איך מודדים את זה. לא יודע. אני קצת מרגיש מה שאתה אומר, אבל אני לא... אני צריך לחשוב על זה טוב, אם יש לזה באמת משמעות ומה זה אומר. לא יודע.
בעצם מה שאני ארוויח ושאני יעלה עולם, בסוף הדבר אני גם לא אומר כלום.
אבל זה נקרא הקדוש ברוך הוא, במובן מסוים זאת כמות שהופכת לאיכות. אני מסכים שאתה יכול להסתכל על זה רק כהתקדמות כמותית, כי ברור שגם עולם האצילות שנחשב אלוקות ממש, גם הוא עצמו בריאה, דבר נברא. בהסתכלות שלנו זה נקרא אלוקות ממש, אבל אתה יודע, זה הפרדוקסים של כמות שהופכת לאיכות. זאת אומרת, זה המקסימום שאפשר להגיע בהשגת האלוקות, ולשם אנחנו מצווים להגיע. זאת אומרת, זהו, אין יותר. כשנגיע לשם, אז נשיג עוד שלב. זאת אומרת, יש שממשיכים להתקדם הלאה. במצבנו כיום אנחנו מגיעים עד האצילות. אבל כשנשיג את האצילות ונגיע לשם, כל העולם, לא רק אישית אפילו, אז מתחיל להשיג יותר למעלה, יותר למעלה, יותר למעלה. כמובן תמיד אפשר להגיד שבסופו של דבר יהיה תמיד פער אינסופי. כי בין הגילוי הראשון לבין העצמות יש פער אינסופי תמיד. נכון? מסכים. סעיף י' זה הסעיף שקושר אותנו מההקדמה לתארי השלילה, ששם הוא הוביל אותנו ממש אל השוקת, כן? הוא מראה לנו, עכשיו אנחנו מבינים למה אנחנו מחפשים פה איזושהי מתודולוגיה נוספת שתקדם אותנו מעבר ללוגיקה הפשוטה, מעבר לחשיבה האנליטית, אין בשפה אחרת. אז כאן הוא מנסח את זה, ומי י' ב' מתחילה התיאור של הלוגיקה האלטרנטיבית הזאת, מסעיף י' ב'. הסעיף י' ד' זה סעיף המעבר. סעיף י' סיים את ההקדמה. סעיף י' ד' זה סעיף המעבר, וסעיף י' ב' זה תחילת הפתרון. נדם? זה המבנה. יש אמצעי בין השלילה והחיוב. אתם רואים איך הוא מתחיל את הסעיף? זאת המסקנה שלנו מהסעיף הקודם, קצת הקדמתי את המאוחר, זה להראות לכם איך זה נגזר מתוך הבעייתיות של הסעיפים הקודמים, אבל פה הוא מנסח את זה בעצמו. יש אמצעי בין השלילה והחיוב. השלילה חיוב בה, מעבר, המשל, רמז לעליון ממנו. מבינים? כשאני אומר לא אכזר, זה לא רק להגיד סתם רחום. זה איזשהו רמז לעולם מושגים עליון יותר, כמו שדיברנו עכשיו. כמו קדוש, פרוש, נבדל, נעלה מכל. אבל קדוש חיוב בו. קדושה מן הקודש העצמי, ישות הקודש. אחרי השלילה, כן, קדוש זה מושג חיובי. קדוש, קדוש, הפירוש שלו זה פרוש. לכאורה, בהסתכלות רגילה, זה מושג שלילי. מה זה פרוש? זה לא כזה, זה לא כמו העולם, זה נבדל מן העולם. אבל לא, קדוש זה תואר חיובי. אנחנו מנצחים אותו תמיד באופן שלילי. זה פשוט דוגמה למנגנון שנדבר עליו כאן. אחרי השלילה של התארים האלוקיים במובנם החיצוני, הם עולים במובנם הפנימי העליון. יש מעבר, המשל, מהחיצוני המשלל לפנימי העליון. כן, זה פשוט, אני כבר ניסחתי את זה בפעמים קודמות, אז נראה שהוא לא מחדש פה, אבל פשוט ניסחתי את מה שהוא כותב פה, הוא לא כתב את זה. לדרך זו יש סימוכים בדרך הרמיזה הנבואית לרבי יהודה הלוי. איך הודיע בשם מה שאין עליו רמז? התשובה, ברמיזה הנבואית, במיצוע מה, נקרא כבוד ושכינה. כבוד ושכינה זה פשוט אור הכבוד, דיברנו על זה כבר, שזה מושגים של עולם האצילות. גם שכינה זה מושגים של עולם האצילות, שכינה זה הנוקבה או המלכות. ולכן זה בעצם, העולם האצילות הוא מיצוע, הוא מתווך ביני לבין האלוקות. זאת הדרך שלי לקפוץ מעולם המושגים שלי למעלה. זה מה שהוא אומר במיצוע, זה רמיזה נבואית. הנבואה זה דרך לראות את עולם האצילות, זה ראינו בסוף במאמר הקודם. מה? המשל אנלוגיה, למשל. אנחנו נראה בהמשך שבעצם באופן נגלה, הדרך הלוגית האלטרנטיבית שהוא מציע זה היגיון אנלוגי. במקום היגיון דדוקטיבי זה היגיון אנלוגי. אבל זה אנחנו ננסח בסעיפים הבאים, ביוד ב' ועל. המשל זה אנלוגיה. זה הפירוש המילולי פחות או יותר. טבע הסיבה העליונה עצמה נשאר לי בלתי ידוע. הנני רק משווה אותה עם הפעולה הנודעת. סדר עולם. סדר עולם כוונה העולם, כי סדר העולם שמסביבנו, עולם המושגים שלנו. כן? זהו לעולם לפי אנלוגיה אנושית. סיבות פעולות אלוקיות. סבות פעולות אלוקיות. בעצם באמת קראנו אני שבו פעם קודם, נכון? נזכר מהסיבות והסבות הזה. באמת לא יודע מה למקד את זה. אמנם עומק הדבר מתגלה בתכונה האמשלית המיוחדה להיגיון העברי השימי. אז אתן פה כבר, פה מתחילה התשובה, התירוץ של הסעיפים הבאים, אני אסיים בזה איזשהו ניסוח של מה שהוא עושה פה. מה זאת אנלוגיה? יש שלוש צורות חשיבה בסיסיות, דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה. מה זאת אנלוגיה? אנלוגיה, כשאני אומר שסוקרטס הוא בן אדם ויעקב אבינו גם הוא בן אדם. אם סוקרטס הוא בן תמותה, כנראה שגם יעקב אבינו הוא בן תמותה. זה שיקול אנלוגי, נכון? זה לא שיקול הכרחי, זה לא משהו כזה. מההנחות לא נגזרות המסקנות בהכרח, אבל יש פה איזשהו מעבר דרך דמיון, דרך אנלוגיה. מה אני עושה? אני מניח שכיוון ששניהם בני אדם, אז יש ביניהם דמיון שמאפשר לי להסיק מתכונה אחת של סוקרטס לתכונה אחרת של יעקב אבינו. נכון? למרות שיעקב אבינו אולי לא מת, אבל באופן עקרוני, לשם הדוגמה. מה מונח באנלוגיה? אם מנסים לחשוב על זה, זה דבר מאוד פילי, האנלוגיה. כי אתם מבינים שבשביל לעשות את האנלוגיה הזאת, אני צריך לדעת שתכונת היותו של סוקרטס בן תמותה נובעת מהיותו אדם. זאת אומרת שהיותו אדם רלוונטי להיותו בן תמותה. כי אחרת, זה שהם דומים בזה, אז אני גם אגיד שאם הוא בלונדיני, אז גם הוא בלונדיני. ודאי שלא, נכון? למה? כי היותו בן אדם לא רלוונטי להיותו בלונדיני. זה לא בגלל שהם לא דומים, הם דומים. קווי הדמיון ביניהם הם בתכונות שהן לא רלוונטיות אל הדברים שאותם אני רוצה להפסיק מן הדמיון, נכון? זאת אומרת שכשאני עושה אנלוגיה אני חייב להתבסס על איזושהי הנחה שהשד יודע מאיפה לקחתי אותה, אבל איזושהי הנחה שקושרת לי את התכונה המדמה אל התכונה המדומה. זאת אומרת, בשביל להגיד שאם סוקרטס הוא בן אדם וגם יעקב אבינו הוא בן אדם, אז סוקרטס הוא בן תמותה, זאת אומרת הוא יצור שמת, אז גם יעקב אבינו הוא יצור שמת. בשביל לעשות את העסק הזה אני חייב להניח דבר שאומר שתכונת הבן אדמיות של סוקרטס היא זו שגורמת לו להיות בן תמותה. מבינים? כי אחרת מה אכפת לי אם גם יעקב בן אדם וגם סוקרטס הוא בן אדם לעניין השאלה אם הם בני תמותה? למה הדמיון הזה רלוונטי על המתקנה? אז אני חייב להניח קשר בין היותך בן אדם ובין היותך בן תמותה, אבל הקשר הזה מנין הוא יוצא? האם באמת אני לא יודע מה נקרא להיות בן תמותה או מה להיות בן אדם, אז אני לא יכול להפיק, אני לא יכול להניח קשר כזה. זאת אומרת, כל אנלוגיה מניחה איזושהי הבנה לא מנוסחת ושלא נמצאת בתוך ההנחה של האנלוגיה. אני מניח באנלוגיה שסוקרטס הוא בן אדם ושסוקרטס הוא בן תמותה. זאת הנחה פשוטה. אני גם מניח שיעקב הוא בן אדם. המסקנה שלי זה שיעקב הוא בן תמותה. נכון? בתוך האנלוגיה הנחתי עוד משהו, למרות שלא ניסחתי את זה. הנחתי שמה שסוקרטס הוא בן תמותה זה בגלל שהוא בן אדם. זה לא סתם שיש לו שתי תכונות, הוא בן אדם והוא בן תמותה. לא. הנחתי שזה שהוא בן תמותה זה בגלל שהוא בן אדם. אחרת לא יעזור שום אנלוגיה פה. לא תעזור אנלוגיה פה, נכון? את ההנחה הזאת היא נובעת מאיזושהי תפיסה לא מנוסחת ולא ברורה, והיא לא נובעת משום דבר שאני רואה מול העיניים. אבל טוב, זה אנחנו נדבר כבר בהמשך. אתה אומר שהאנלוגיה נובעת מאינדוקציה. זאת אומרת, אם אני ראיתי כמה מקרים שבהם בני אדם היו בני תמותה, אני מסיק שהיותך בן תמותה זה נובע מהיותך בן אדם. אבל אנחנו נראה בהמשך שגם אינדוקציה נובעת מאנלוגיה, יושבת על האנלוגיה. אז אי אפשר לבסס את זה באופן היררכי. זאת אומרת, טוב, זה כבר נושא של, אנחנו נראה את זה, הוא עצמו קצת מדבר על זה בהתקופה.
על סיבה, על סיבה בכלל, מיום, דיברנו
על... על?
אינדוקציה, לא דיברנו. דיברנו על סיבה, אפשר לדבר על סיבות.
כן.
זה קשור לזה.
קשור לזה, אנחנו אולי נזכיר את זה גם פה. טוב, אנחנו נעצור פה, זה יהיה כבר בעד.